כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
קור מאת אקוטגאווה ריונוסוקה, תרגמה מיפנית עירית ויינברג, מספר יוסי טל טייב. השלג פסק בשעות הבוקר. הוריקאווה יסוקיצ'י ישב בחדר המורים של המחלקה לפיזיקה והביט באש שבערה באח. היה נדמה שהאש נושמת. להבותיה הצהובות התרוממו בעצלתיים ושקעו שוב לתוך הגחלים הקהים. זו הייתה עדות למלחמתה המתמשכת של האש בקור שמילא את החדר. יסוקיצ'י דמיין בעיני רוחו את הקור הקוסמי מחוץ לכדור הארץ, והתמלא במעין תחושת הזדהות כלפי הגחלים המאדימים. הוריקאווה! יסוקיצ'י הרים את מבטו אל מיאמוטו, הפיזיקאי שעמד מול האח. מיאמוטו, שהרכיב משקפיים לקוצר ראייה, עמד וחייך בנעימות מתחת לשפמו הדליל. ידיו בכיסי מכנסיו. הוריקאווה, ידעת שגם אישה היא גוף פיזיקלי? זה שאישה היא בעל חיים אני יודע. לא בעל חיים, גוף פיזיקלי. אני אומר לך, גם אני גיליתי את העובדה הזו רק לאחרונה, ובעמל רב. הוריקאווה, אל תקשיב ברצינות למה שמיאמוטו אומר. את הדברים האלה אמר אסגאווה, שהיה גם הוא מרצה לפיזיקה. יסוקיצ'י נפנה אליו. אסגאווה ישב בשולחן מאחורי יסוקיצ'י ודפדף במחברות בחינה. על פניו, בעלות מצח גבוה ומקריח, היה נסוך חיוך דק של מבוכה. מוזר מאוד. חשבתי שהתגלית שלי דווקא תשמח אותך, אסגאווה. הוריקאווה, אתה מכיר את העיקרון של מעבר חום, נכון? מעבר חום? משהו שקשור בחום של חשמל? אתם, אנשי העת, חסרי תקנה. מיאמוטו הכניס יאה מלא פחמים לתוך האח, והלהבות השתקפו בדלתו הפתוחה. כששני גופים בעלי טמפרטורה שונה באים במגע, החום עובר מהגוף החם יותר אל הגוף הקר יותר, והמעבר ממשיך עד שהחום של שני הגופים משתווה, התחיל להסביר מיאמוטו. אבל זה ברור מאליו, לא? זה נקרא עיקרון מעבר חום. ובכן, נניח שאישה היא גוף פיזיקלי, כן? אם אישה היא גוף פיזיקלי, ברור מאליו שגם גבר הוא גוף פיזיקלי. ולפיכך, במקרה הזה, אהבה היא שוות ערך לחום. כשגבר ואישה באים במגע, אהבה, כמו החום, תעבור מהגבר הנלהב יותר אל האישה הנלהבת פחות, עד שמידת האהבה שלהם תשתווה. זה בוודאי מה שקרה גם במקרה שלך, אסגאווה. יופי, התחלנו, אמר אסגאווה. אך קולו התמלא דווקא צחוק של אושר, כאילו דגדגו אותו. נגיד ש-S הוא המרחק שעובר את כמות החום E בתוך זמן T, כן? H היא טמפרטורה, X הוא המרחק ממקור החום, K הוא מקדם מוליכות החום התלוי בחומר. אם כך, נבחן את המקרה של אסגאווה. מיאמוטו ניגש אל לוח קטן והתחיל לכתוב עליו משהו שנראה כמו נוסחה. אך לפתע הסתובב והשליך את פיסת הגיר בייאוש. מה הטעם להתגאות בתגלית שהגעתי אליה בעמל כה רב מול הדיוט כמו אוריקאווה? בכל אופן, נראה שההתלהבות של הארוסה של אסגאווה התפתחה בהתאם לנוסחה. אם באמת הייתה נוסחה כזאת, היה הרבה יותר קל לחיות בעולם הזה, אמר יסוקיצ'י. הוא מתח את רגליו והביט בהיסח הדעת על הנוף המושלג מחוץ לחלון. חדר הסגל של המחלקה לפיזיקה היה ממוקם בחדר פינתי בקומה השנייה והשקיף אל מגרשי הספורט ומתקני ההתעמלות. אל שדרת האורנים שמעבר למגרש ואל בנייני הלבנים האדומות שמעבר לשדרה וגם אל הים. במרווחים שבין הבניינים אפשר היה לראות כיצד מתמרים הגלים הקהים. ואם כבר מדברים, גם מצב הסופרים בחירה. איך הולך עם הספר האחרון שלך? שאל מיאמוטו. ללא שינוי. לא נמכר בכלל. נראה שלא נוצר מעבר חום בין הסופר לקהל. אגב, אסגאווה, מה קורה עם החתונה שלך? עדיין כלום? לא, יש רק עוד חודש, אבל בגלל כל ההתרוצצויות אני לא מצליח ללמוד. אני לגמרי מותש. עד כדי כך אתה חסר סבלנות שאתה לא מצליח ללמוד, אה? מה אני אעשה, מיימוטו? קודם כל אני צריך למצוא לנו בית, ואני לגמרי מותש מזה שאין בתים להשכרה. בסוף השבוע שעבר כיתתתי רגליים כמעט בכל העיר, אבל גם כשהיה נדמה שמצאתי משהו, אמרו לי שכבר סגרו עם אנשים אחרים. מה עם האזור שלי? אם לא אכפת לך לנסוע כל בוקר ללימודים ברכבת? האזור שלך קצת רחוק מדי. שמעתי שמזכירים שם, וגם האישה מעדיפה את האזור, אבל... היי, אוריקאווה, לא נשרפות לך הנעליים? הנעליים של יסוקיצ'י כנראה נגעו באח, וכעת עלה מעין אשן, וריח של אור שרוף. נראה שגם כאן מתרחש מעבר חום. מיימוטו ניגב את משקפיו, עיניו קצרות הרואי הביטו ביסוקיצ'י בחוסר ביטחון, והוא חייך חיוך רחב. חלפו 4 או 5 ימים. הבוקר היה מעונן וצונן, ויסוקיצ'י מהר לתפוס רכבת בפרבריה של עיר קייט. מימין הדרך הסתרעו שדות חיטה ומשמאלה מסילת רכבת. השדות היו שוממים מאדם ומלאים ברכשים עמומים. היה נדמה שמישהו מתהלך בין שיבולי החיטה, אך למעשה היו אלה רק נטיפי קרח שנשברו בתוך האדמה החרושה. הרכבת של 8 לכיוון טוקיו השמיעה צפירה ארוכה וחלפה בלי להאיץ על פני המסילה. הרכבת לכיוון ההפוך, שאותה רצה יסוקיצ'י לתפוס, הייתה אמורה להגיע רק עוד כחצי שעה. הוא הוציא את השעון והביט בו, אך משום מה הוא הראה כמעט 8:15. יסוקיצ'י האשים את השעון שלו בחוסר ההתאמה של הזמנים, וחשב לעצמו כמובן שהיום לא יאחר. השדות שלאורך הדרך התחלפו בהדרגה בגדר חיה. יסוקיצ'י הוציא חבילת הסאי, הציץ סיגריה, והמשיך לצעוד בנינוחות. הדרך המכוסה באפר פחם הובילה במעלה גבעה אל מפגש של מסילת רכבת. יסוקיצ'י התקדם, רגוע ושלב, אך משהגיע לראש הגבעה, ראה התקהלות של אנשים משני צידי מפגש המסילה. מישהו נדרס, מיד חשב לעצמו. למזלו, זיהה את העוזר הצעיר של הקצב, שבדיוק עצר את אופניו ליד הגדר. יסוקיצ'י, הסיגריה עדיין בידו, תפח על כתפו של הצעיר. היי, מה קרה פה? נדרס. הרכבת שעברה עכשיו דרסה אותו. השיב הצעיר, שהסתבך בלשונו מרוב מהירות. פניו, שהיו נתונים בין מחממי אוזניים מפרוות ארנבת, זהרו מהתרגשות משונה. דרסה את מי? השומר של המסילה. הוא ניסה להציל תלמידת בית ספר שעמדה להידרס. אתה מכיר את חנות הספרים של נגאי בהצ'ימן מאי? אז זאת הבת שלהם. היא כמעט נדרסה. אבל הילדה ניצלה? הנה, היא בוכה שם, אומרים. בשם, התכוון הצעיר לקהל שהתגודד מעבר למפגש המסילה. ובאמת, יסוקיצ'י ראה שם שוטר שדיבר עם ילדה וגבר נוסף, כנראה סגן מפקד התחנה, שמדי פעם אמר דבר מה. שומר המסילה. ליד ביטן שומר המסילה ראה יסוקיצ'י גופה מכוסה במחצלת קש. המראה עורר בו גועל וסקרנות בו בזמן. גם מרחוק אפשר היה לראות זוג נעליים מבצבץ מתחת למחצלת. האנשים האלה הביאו את הגופה. מתחת לתמרור איתות ישבו כמה פועלי רכבת סביב מדורה קטנה. הלהבה הצהובה של המדורה לא העירה ולא העלתה אשן. עד כדי כך היה קר. אחד הפועלים, לבוש במכנסיים קצרים, חימם על אש המדורה את אחוריו. יסוקיצ'י התחיל לחצות את מפגש המסילה. בשל קרבתה של תחנת הרכבת, היה עליו לחצות מספר מסילות. יסוקיצ'י תהה על איזו מהן נדרס השומר, אך עד מהרה זכה לתשובה. הדם שנותר על אחת המסילות חשף את האסון שהתרחש כאן לפני זמן קצר. הוא הסיט את מבטו אל עברו האחר של מפגש המסילה, מתוך דחף פנימי כמעט, אך ללא הועיל. בן רגע מראה הנוזל האדום הצמיגי על פני הברזל הקר והנוצץ נצרב בליבו בחדות. אם לא די בכך, מהדם שעל המסילה עלו גם עדים קלים. יסוקיצ'י לא הצליח להירגע, וכעשר דקות הסתובב אנה ואנה על רציף תחנת הרכבת. ראשו היה מלא במראה המבחיל שזה התראה. בבהירות רבה במיוחד, ניצבו לנגד עיניו העדים העולים מהדם. לפתע נזכר בעיקרון של מעבר חום, שעלה לאחרונה בשיחה. חום החיים השוכן בתוך הדם, לפי העיקרון שהסביר מיימוטו, עובר בדיוק מושלם וללא רחם אל המסילה. אין זה משנה של מי החיים האלה, בין אם זה השומר שיקריב את עצמו במסגרת עבודתו, בין אם זה פושע מסוכן, החום ממשיך לעבור ללא רחם. בדיוק באותו אופן. יסוקיצ'י הבין כמובן שהמחשבות הללו חסרות כל היגיון. גם בן מסור יטבע אם ייפול למים, וגם אישה נאמנה תישרף באש. הוא ניסה להסביר זאת לעצמו שוב ושוב, אך האמת שראה מול עיניו הותירה בו רושם קשה שלא היה בו מקום רב להיגיון. ואולם, ללא כל קשר לרגשותיו של יסוקיצ'י, פניהם של האנשים על הרציף נראו מאושרים. זה הרגיז אותו, במיוחד קבוצה של קציני חיל הים, שדיברו בקולי קולות וגרמו לו תחושה פיזית של חוסר נחת. הוא הציץ סיגריה נוספת והלך אל קצה הרציף. מכאן, במרחק של כ-200-300 מטרים, אפשר היה לראות את מפגש המסילה. הקהל שהתגודד משני צידי המפגש כבר התפזר. רק מתחת לתמרור האיתות, התנועה הלהבה הצהובה של מדורת פועלי הרכבת. המדורה המרוחקת עוררה בליבו של יסוקיצ'י מעין תחושת הזדהות, אך המראה של מפגש המסילה עורר בו חוסר שקט. הוא הפנה אליו את גבו ושב אל קהל המחכים ברציף, אך בטרם הספיק לצעוד 10 צעדים, שם לב לכפפת האור האדומה שלו על הרצפה. כנראה נפלה כשהסיר אותה מיד ימין כדי להציץ סיגריה. יסוקיצ'י פנה ללכת, הכפפה שכבה על קצה הרציף, כף היד פנתה כלפי מעלה. ליסוקיצ'י היה נדמה שהיא מנסה לעצור בעדו בלא אומר. תחת שמיים קרים וקודרים, חש יסוקיצ'י את נשמתה של הכפפה שנזנחה לבדה, והרגיש באותו רגע שקרן דקיקה של אור שמש תחדור ותאיר בחמימות גם את העולם הצונן הזה. אפריל 1924.